אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום ניצה, שלום למאזינים. כן, מי היה מאמין עד לפני מספר שבועות שבשעה הזו אנחנו נעסוק כולנו בכל רחבי העולם במגפת הקורונה. זה נשמע כמו סיפור אימים בדיוני, אבל זו המציאות כאשר מתבודנים במה שקורה כרגע ממש באיטליה למשל, עם כמעט 800 מתים ביממה אחת וגם במקומות אחרים. זו לצערנו המציאות. מציאות כואבת, מסובכת ומטילת אימה. כי מעבר למראות המזעזעים מכל רחבי תבל כמעט, שורר גם חוסר ודאות עצום. לאן זה הולך? מה יקרה? כמה זמן זה יימשך? כאן בישראל בליל שישי נודע לנו על האיש הראשון שמת בישראל מן המגפה. האיש, אריה אבן, בן 88, התגורר בדיור מוגן בירושלים. דיור מוגן זה מה שהיו מכנים פעם בית אבות. מה שהעירה שם משקף את הסכנות הרבות שבמגפה. עובדת סוציאלית בדיור המוגן נדבקה בווירוס, לא ידעה על כך כמובן, וכאשר באה לעבודתה הדביקה כמה מן הדיירים. כל הדיירים בפרויקט הזה נמצאים עכשיו בבידוד, כמה מהם מאושפזים בבתי חולים, וכולם כמובן אנשים מבוגרים, אנשים הנמצאים בקבוצת הסיכון העיקרית מן הקורונה. נכון לשעה זו יש בישראל 883 חולים, מתוכם במצב קשה 15, אבל אין איש מסוגל להעריך כמה אנשים הודבקו בנגיף עד כה. וגם כמה עוד ידבקו מאנשים שאינם יודעים כלל שהם נשאים של הנגיף. הם אינם יודעים בין היתר משום שהיקף הבדיקות בציבור הישראלי מוגבל, וזאת משתי סיבות. האחת, במשרד הבריאות בירושלים העדיפו להקדיש את מרב המאמץ לבידוד, להימנעות מיציאה לרחובות, ממפגשים עם בני אדם, כדי להגביל את ההדבקה, מה שמכנים משום הריחוק חברתי. זה מונח בעייתי כמובן, אולי ריחוק פיזי, אבל לא ריחוק חברתי, שהרי זה בדיוק הזמן שבו גם אם לא נפגשים פנים אל פנים, אנשים צריכים להזדהות, לסייע, לשתף פעולה. הרבה פחות מאמץ הוקדש לבדיקות, ואלה נערכו רק לאנשים שהיה חשש שנדבקו, בין היתר משום שבאו מחול, או שהיו באזורים שבהם כבר זוהו ואותרו אנשים חולים. והסיבה השנייה לכך, משרד הבריאות לא היה ערוך למגפה מן הסוג הזה, והיה ויש עדיין חוסר גדול בערכות בדיקה. לא רק משרד הפנים פועל במרץ, אלא גם גורמים אחרים כמו צה"ל ואפילו המוסד מנסים להשיג את הציוד הנדרש לבדיקות. המוסד הביא מחול כמות גדולה של ערכות בדיקה, ככל הנראה מאחת ממדינות המפרץ הפרסי, שאין לה כלל יחסים דיפלומטיים עם ישראל כידוע. המאמץ לבידוד כולל גם הנחיה להימנע מיציאה מן הבתים שלא לצורך. מותר ללכת לקנות מזון, ללכת לטיפול רפואי או לבקר קרובי משפחה בודדים. אבל בתי הספר נסגרו, גם ההוראה מרחוק באמצעות מחשבים הופסקה. בבתי הספר, באוניברסיטאות, לעומת זאת אנחנו מתחילים ממש היום את הסמסטר ברוב המוסדות עם הוראה מרחוק באמצעות מחשבים. ובינתיים משפחות שלמות אמורות להימצא כבר שבוע כלואות בדירות. זה כמובן לא פשוט למשפחות עם ילדים קטנים, כמו גם לאנשים מבוגרים ובודדים. על פי ההוראות הוצאו מאות אלפים של עובדים לחופשות ללא תשלום, חלט בז'רגון הישראלי, וכמובן פוטרו רבים מאוד. עסקים שלמים הושבטו, וכמו בכל העולם לצד הבעיות הרפואיות, המשבר הכלכלי הולך ומעצים ומקבל ממדים עצומים. מדברים כבר על יותר מחצי מיליון איש שפוטרו או נשלחו לחופשת ללא תשלום בישראל, והמספרים האלה עוד יעלו. הממשלה נערכת למתן דמי אבטלה, אך זה פתרון חלקי. נוסף לכך, עצמאים שעסקיהם נסגרו נואשים עכשיו ומחפשים אף הם פתרונות. בסוף השבוע עדיין יצאו לא מעטים להתעברר בפארקים, אך המשטרה, אף שאינה עוצרת אנשים, מזהירה אותם ומנסה לשלוח אותם לבתים. מדי יום מזהירה הממשלה שאם יימשכו האירועים הללו שבהם נמצאים יותר מדי אנשים בחוצות הערים, היא תאסור זאת באמצעות חוק ותעניש את מי שמעז לצאת שלא לצורך. ואם לא די לנו במשבר הזה, המשבר הפוליטי ממשיך ללוות אותנו, אפילו מחמיר. בשבוע האחרון נמסר המנדט להרכבת הממשלה על ידי בני גנץ, מנהיג כחול לבן. 61 חברי כנסת המליצו עליו לנשיא ריבלין. זה מספר מספיק של ח"כים להקים קואליציה גם עם בעלת רוב זעום, אבל הבעיה היא שיש בכחול לבן לפחות שניים, אולי יותר, המתנגדים לכך שהממשלה תתבסס גם על תמיכת המפלגה הערבית המשותפת בתוך הקואליציה או עם תמיכה מבחוץ. אם ינסה גנץ להקים ממשלה עם המפלגה הזו, הוא עלול לאבד את תמיכתם של שלושה או ארבעה חברי כנסת, ואז ממשלתו טיפול עוד בטרם הוקמה. בינתיים בחר יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לעכב את פתיחת הכנסת החדשה, למרות דרישת כחול לבן לעשות זאת, ואף לאפשר את בחירת יושב ראש הכנסת החדש ממפלגתו של גנץ. הדחייה הזו דווקא בשעה שהכנסת חייבת לדון ולאשר צעדי חירום שונים שנקטה הממשלה למאבק בקורונה, מעוררת ביקורת רבה מאוד. אמש נערכה בישראל הפגנה רבת משתתפים לקריאה להגן על הדמוקרטיה מידיהם של נתניהו, אדלשטיין ואחרים. לא התכנסו המונים ברחובות, זה אסור. ההפגנה הזאת נעשתה באמצעים דיגיטליים והשתתפו בה יותר מ-150 אלף איש שהזינו לדברים החריפים נגד צעדי הממשלה. הביקורת היא גם על החלטת הממשלה לאסוף מידע מטלפונים סלולריים לצורך איתור אנשים שאולי נדבקו בקורונה. ההליך מעורר דאגה רבה כי לראשונה יש לשבק ולמשטרה היתר להיכנס לטלפונים הסלולריים שלנו ולא למטרות ביטחוניות. בימים כתיקונן, תקנות כאלה היו עוברות לדיון בוועדה של הכנסת, שתבחן אותם בשבע עיניים, אבל עכשיו אין כנסת, והמהלך הזה לא בוצע כפי שאמור להיעשות. אמש הציג נתניהו באופן פומבי את ההצעה שהגיש לבני גנץ לממשלת אחדות, ממשלה משותפת לשלוש שנים, שבשנה וחצי הראשונות נתניהו יהיה ראש הממשלה, ואחריו גנץ. אבל במפלגתו של בני גנץ יש התנגדות רבה מאוד לכך שהמבקשים קודם כל לבחור יושב ראש כנסת ב-61 המנדטים של המחנה של מתנגדי נתניהו ורק אחר כך לדון בקואליציה. וכך שוב מעורב משבר במשבר. הדרמה הרפואית אנושית כמובן מעסיקה את כולנו יותר, אך גם הסוגיה הפוליטית בעיקר לאחר שלוש מערכות בחירות בשנה ללא יכולת להרכיב ממשלה קבועה. זוהי ניצה המציאות הקשה כאן אצלנו. הרבה הרבה חוסר ודאות ובעיקר תקווה שהמשבר הרפואי והכלכלי לא יימשכו יותר מדי זמן. אבל מי יודע, את המשבר הפוליטי אולי קל יותר לפתור, אבל נתניהו אינו מוכן לוותר כרגע על ראשות הממשלה למרות כישלונותיו בהרכבת הממשלה במשך כל השנה החולפת. נקווה לטוב. גם אצלנו, גם אצלכם שם באוסטרליה. כאן רפי מנה משדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.